האור שבחיים, עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.
לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו קול חי, השם עליכם תחיו, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, תחיו חיים טובים ואושרים. אנחנו נמצאים בשבת הגדול המוקדם, מקדימים את הדרשות והכל, שנזכה שתתחדש שנה של ישועה, של בניסן נגלו, בניסן עתידים להיגאל. אנחנו מתחילים את החומש השלישי בחמישה חומשי תורה. זהו חומש ויקרא, זה חומש של הקורבנות, שמדבר על עניינים של הקורבנות שהיו מקריבים בזמן שבית המקדש היה קיים. אבל לא רק זה מדבר את התורה, יש הרבה דברים, מצוות מסוימות שהן נכללות בתוך זה, וגם מוסרים גדולים מאוד ניתן ללמוד מתוך הדברים הנאמרים בפרשיות אלו. אבל אולי נתחיל במילה אחת. כתוב, ויקרא אל משה וידבר אליו מאוהל מועד. אז ידוע המילה הזאת ויקרא, מי ששם לב, כתובה וו יוד קוף רש, ואחר כך א', ויקרא. אבל כתוב האלף, האלף קטנה. גם בספר תורה, אז האות א' היא כתובה קטנה. קוראים לזה א' זעירה. זעירה, זעיר, זה קטן בארמית. הא' הזו שהיא כתובה זעירה. כמובן, למה הקדוש ברוך הוא ביקש ממנו שיכתוב זעירה? לא. הקדוש ברוך הוא לא ביקש משה רבינו לכתוב את האות הזאת קטנה. משה רבינו מעצמו כתב את האות הזאת קטנה, והקדוש ברוך הוא הסכים איתו. אבל השאלה היא, למה משה רבינו כותב את האות א' ויקרא? המילה הזאת ויקרא זה מלשון חביבות גבוהה מאוד, כמו שכתוב אצל המלך, אצל המלאכים, וקרא זה אל זה ואמר. זה בחביבות, כולם, כל המלאכים שהם עובדים את השם למעלה בעליונים, אז כתוב שם, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, קדוש, שם צבקות. אז וקרא, המילה הזאת קרא, זה לשון של חברות. חברות, ידידות. משה רבינו, כשבא לכתוב, אמר לו, תכתוב את הפרשה הזאת ויקרא, אני אכתוב ויקרא. ויקרא שהשם, כאילו מדבר איתי כדבר איש רעהו, בלשון חברות, אני לא אכתוב, אני אכתוב כמו שכתוב אצל בלעם. כתוב ויקר אלוהים אל בלעם. כתוב ויקר. בלשון מקרה, אבל לא ויקרא. ויקרא זה לשון חביבות. אמר אני אכתוב ויקר. אבל אם אני אכתוב ויקר אל משה, אז ספר תורה פסול, כי צריך לכתוב ויקרא. ולכן, מה הוא אמר? אני אכתוב, הרי הוא לא אמר לי, הקדוש ברוך הוא, אם אני אכתוב את האלף קטנה או גדולה, אני אכתוב את האלף קטנה, שלפחות מרחוק, כשמרימים את הספר תורה, מראים אותו, וזאת התורה של סם משה, מרימים את הספר תורה, מראים אותו לעם, מרחוק, כשמסתכלים ורואים את רק את האותיות וו יוד קוף רש. האלף היא קטנה מאוד, מרחוק לא נראית כל כך. משה רבינו כתב את האות קטנה, בסדר, אפשר לקרוא ויקרא, זה בסדר גמור, אבל לפחות זה לא ייראה, לא ייראה שעד כדי כך אני מקבל תואר כזה, וקרא זה אל זה ואמר, לשון חברות, לשון יקרות, שבורא עולם ככה מייקר אותי, אני לא יכול. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אחרי שהוא הביא את הספר, והראה לקדוש ברוך הוא, כן כתבת? כתבתי לאורותם, הסתכל, יודע, הקדוש ברוך הוא את הכל, אבל הוא מראה כאילו, מסתכל, אומר לו, מה זה? נתתי לך דיו כדי שתכתוב בדיוק. הקדוש ברוך הוא נתן לו את הדיו במה לכתוב את התורה. השם יתברך נתן, ייצר דיו. כשהקדוש ברוך הוא מייצר דבר, רבותיי, זה מדוקדק על מיליארדית של מילימטר. אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא יוסיף. אין, למה? כי הוא יודע בדיוק. אז הקדוש ברוך הוא נתן לו דיו כדי שיכתוב ויקרא ואלף גדולה, כמו האותיות הרגילות. משה רבינו הלך וכתב, נשאר קצת בקולמוס בה. אומר לו, מה זה? מה זה משה? אני יודע, כתבת את האות קטנה, הוא לקח את זה, כתוב שמרח לו על המצח שלו, ומזה הדיו הזה הפך להיות קרני הוד, ויראו מגשת אליו, כל מי שרואה את משה רבינו, רואה עם פרוז'קטורים כאלה במצח שלו, הוא נבעל, נבעל בורח, ממש, למה? כי משה רבינו היה נראה עם הוד כזה, תארו לכם מה זה, שאדם פתאום ילך עם איזה לפיד אש בראש שלו. איך כולם, וואי, איך אני אגש אליו? וואי, עלו להישרף. אז כך היה נראה משה רבינו. ויראו מגשת אליו. משה רבינו בשביל לדבר עם עם ישראל, היה צריך לתת מסווה, לשים איזה משהו על הראש שלו ולדבר. למה? כי ויראו מגשת אליו. וכל זה ממה? מכוח הענבה שלו, מכוח השפלה שהוא משפיל את עצמו כלפי קודשי הבריך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, כל הכבוד הזה עשה לי אהובי, והוא יהיה מבחוץ ואני יהיה מבפנים. ויקרא אל משה, בוא משה, כאן, כנס, אתה, מה אתה מבקח את המפתחות, אתה תיכנס מתי שאתה רוצה. זה משה רבין. יש איזה משל נפלא מאוד, מביא הכתב סופר, מביא משל נפלא על המדרש הזה. אומר, היה פעם איזה עבד, לא עבד, היה איזה מלך, היה מלך גדול, אבל הארמון מלכים שלו, אלו, יש לו ארמון, שיפצו קצת, הוסיפו פה, אבל זה ארמון ישן, נושן, שנבנה ממות מתושלח, אני יודע, ממות מאות שבשנים. והמלך נשאר באותו ארמון, מה לעשות? אז אמרו, זה כבר לא מתאים, מה המלך נשאר בארמון הזה, חייבים לדאוג, לראות, ואז באו כל היועצים של המלך. אמרו לו, אדוננו המלך, חייבים לעשות תוכנית. לקחו מקום של 100 דונם, אני יודע, יותר 200, 300 דונם. כן, אמרו לעשות ארמון מלכים. ובאמת, עשו תוכנית, זימנו מכל הארכיטקטים, שהם ייתנו את הארכיטקטונה הכי טובה, שצריך שיהיה ארכיטקט גם שהוא ידען גם בעיצוב פנים, שלא רק בעיצוב חוץ, ולקחו ארכיטקט, אחרי שבחנו, נבחר איזה ארכיטקט, משהו שמצאו שהוא דייקן מאוד מאוד מאוד, ואדם ענב, ונתנו לו את העבודה. הוא שאל אותו המלך, כמה זמן זה, כמה שנים זה ייקח? אתם יודעים כל דבר ודבר שאת רוצה היום להקים, זה דבר, 10 שנים, זה כל מיני זה ועדות וכל מיני, אבל זה ארמון של המלך. אומר לו, אדוני המלך, הכל בידך. אם אתה רוצה, אנחנו תוך 10 חודשים, אנחנו עושים את הכל. זה לא שייך, זה מלך במשפט יעמיד הארץ. מה שייך? מלכות שלך? אמרו, כן, יש אפשרות שזה. תכף מיד, הלך, הביא 100 פועלים. וכל אחד עושה את זה, את הסחורות, מהר, כסף לא חסר למלך, ועשה את זה. תוך 10 חודשים, הרים ארמון עם כל הביזרים, כל הדברים, הכל בכל בכל מכל כל, משהו. ואת בית המלך כתב כל דבר, איפה הספה הזאת, איפה הארון הזה, כתב שם, כך המלך ציווה אותי, כך המלך ציווה אותי. המלך, אחרי שהוא גמר את הכל, לקח את המפתחות, מפתח זהב, נתן למלך, אמר לו, אדוני המלך, הכל מוכן, כל הריהוט, הכל, בכל מכל כל, הכנתי את הכל. בבקשה, אדוני המלך, ופלמלייתו, ייכנסו, ובני ביתו, ייכנסו זה. והוא עמד בחוץ, והמלך נכנס, נכנס המלך עם המשפחה שלו. מה הוא רואה? כך ציווה אותי המלך את העיצוב הזה לעשות. כך ציווה אותי המלך את הספה הזאת. כך ארון לשים פה. פה הכיור הזה בצורה הדגם הזה. כך ביקש המלך. כך ביקש המלך. כך ציווה אותי המלך. נכנס המלך. מסתכל, אני לא ציוויתי אותו. אני לא ציוויתי אותו רק שיבנה, אבל לא ציוויתי אותו. שיעסק, מה אני מבין? אני לא מבין בארכיטקטורה. שזה, הוא מבין, הוא למד הארכיטקט. אני לא, אני מלך, אבל לא ארכיטקט. והוא כותב על כל דבר ודבר, כאשר אמר לי, המלך כן עשיתי. כאשר אמר, מה? בשביל מה עשה את הדבר הזה? וכאשר אמר לי, המלך, זה בשביל להראות שהוא, כל הכבוד, לא ייחסו אליו את הכבוד. תייחסו את הכבוד כולו למלך. אמר המלך, כל הכבוד הזה, עשה לי הארכיטקט הזה שלי, והוא יעמוד מבחוץ וזה. אמר לו, קח מפתחות, אתה בן המלך, מתי שאתה רוצה, תיכנס, תצא. זהו. כך משה רבינו. אמר לו הקדוש ברוך, ויקרא אל משה, אחרי שראיתי איך שאתה התנהגת, כאשר ציווה השם כן, כאשר ציווה השם כן עשה, כאשר ציווה השם כן עשה. אני הבאתי, תקדבנו משכן, אבל שאת כל דבר כאשר ציווה השם, זה מראה על ענווה, על הכנעה. לייחס את כל הכבוד לא אליך, לייחס לבורא עולם. וזה הענווה של משה רבינו רבותיי. אדם צריך להרגיש כל מה שעושה בעולם, בעצם זה לא הוא. בורא עולם הוא עושה את הכל. וידעת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. גם במסחר, וואי, איזה ראש יש לי, איזה כשרונות, איך אני עושה ככה, איך אני מסדר את העניינים, איך עשיתי, מחרתי לזה, קניתי את זה כאן, תראה, איזה ראש. לא. הכל ייחס לבורא העולם. וידעת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. יש בני אדם פקחים מצוינים, פתאום ברגע אחד משכנים, משתבשים. דעתם מסתלקת מעליהם. מה קרה לזה? מסכן, השתבש. מה קרה לו? למה? כי זה הכל ביד השם. כך בן אדם צריך להשליך את עצמו על בורא העולם ולדעת, איי, יש איזה סיפור שראיתי על מרן. מרן מספר אחד מהאנשים שהם קורבים אליו, רבי שלום סעדו, השם ישמור אותו. הוא היה מנכ"ל הדואר, היה רציני, היה מנהל בנק, דיסקונט, שנים. איש נבון, היה בתל אביב, בא לפה, לזה, לירושלים, וזה, כשעלם, הוא הכיר את מרן, כשמרן היה בתל אביב, הוא הכיר את מרן. ומאז, כשהכיר את מרן, בא בשביל לסדר את החשבונות שלו, ראה איזה אישיות, ראה מה זה מרן, מה זה ענווה, איך התנהגות. אמר, זה רב, מורי ורבי, גמרתי, אני הולך אחריו באש ובמים. כשעלה מרן גם הוא, עלה לפה, וברוך שם מתקבל בבנק דיסקון גם כן, זה. והוא מספר, הרב שלום סעדון, השם ישמור אותו, אומר, פעם אחת, עשו באיזה מפעל למצות, עשו מצות, אז הוא היה גם כן בין אלה שעושים את המצות האלה, והיה שם איזה אברך אחד, שמסכן בין הזמנים, הוא בא לעבוד כדי לקבל קצת כמה פרוטות, כדי שיהיה לו במה לעשות את החג. אז הוא, בטעות, הייתה איזה מכונה אחת, שמרחם שישמע סכינים, הכניס את זה ונקטע לו אצבע. נקטע לו אצבע. וואי, טוב. ואחר כך, כששרום סעדון, דרך אגב, אמר לו, איך המצות, מה, איך עשיתם זה? אמר לו, כן, אבל היה לנו שם, סיפר למרן, ומרן, אחרי שמרן שמע, שנקטעה לאבריך זה אצבע. וואי, הסתעזע, קם, רץ, הביא. אז סכום גדול, 500 שקל. אמר, תן לאבריך זה מסכן, ודאי, הוא לא יכל לעבוד כבר וזה, אז הוא לא יקבל את המשכורת שלו, תן לו אותה, 500 אלה שקל. לפני שנים רבות, תן לו אותה, 500, ודאי שהוא זקוק. העיקר, כל הזמן להישאר, על אף שאתה גודל, צומח צמיחה גבוהה מאוד, אבל אל תזלזל, אל תזלזל, אל תזלזל באנשים, תמשיך להישאר, להישאר מכבד אנשים, ולהישאר גם כן, לא, אל תחשיב שהמעמד שלך כל כך, אתה כבר בשמיים, רואה את עצמו כאילו שהוא בשמיים, זה, וזה בעצם מה שצריך אדם, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. מה להקריב? אדם כי יקרב את עצמו לשם. אדם שמקרב את עצמו לקדוש ברוך הוא, זה אין. עם ישראל, תדעו לכם. הרמב״ם כותב שאפילו גוי שבא מתקרב לקדוש ברוך הוא, צריך לקבל אותו, לאהוב אותו. אם הוא בא, כמובן לשם שמיים. הוא בא בשביל מה הוא בא? הוא בא בפני שאוהב את השם. היה, ראיתי שם איזה, שהיה איזה אחד שהוא בא, התנדב בצבא. אחר כך הוא הכיר, שמע שם כל מיני רעיונות של תורה, והוא התחיל לשאול את אלה שזה, והוא נדלק על הקדוש ברוך הוא. אמר, וואי, כך קדוש ברוך הוא, אני לא ידעתי. הוא בא ממדינה בכלל לגמרי רחוקה בעניין של אמונה. אבל כל גוי, כותב הרמב״ם, בתוך תוכו יודע שקיים בורא העולם. בקיצור, אמר, אני רוצה להיות יהודי. שאלו אותו, למה אתה רוצה? כשהוא בא, למה אתה רוצה להיות יהודי? בשביל מה אתה רוצה להיות יהודי? תראה פה חבלים, חבלנים, וזה, ופצצות, וצריך, ותראה שמירה בגבולות, וכל מיני דברים. ועם ישראל מסכנים, כל הזמן רדופים עם ישראל. בשביל מה אתה צריך את זה? אומר, לא בשביל שום דבר. אני מרגיש, אני אוהב את השם. אני רוצה את הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לעבוד אותו. אני רוצה לעשות את הדברים שהוא רוצה. ולכן אני רוצה להתקרב כדי להרגיש, כמו שדוד המלך אומר, ואני קרבת אלוהים לי טוב. מה טוב שלי? שאני מרגיש שאני קרוב לשם יתברך. וזה בעצם מה שכתוב פה. אנחנו לא שונאים. אין לנו שנאה של עמים. אנחנו מקבלים בני אדם אמיתים, קיבלו אותו, והפך להיות ירא שמיים וצדיק הכל, הבן אדם הזה. אבל בני אדם, שהם באים לא לשם שמיים, הם לא באים להתגייר, הם לא באים בשביל עם ישראל, הם באים רק בשביל תאוותם. אין להם רצון, עניין להתחבר למצוות של עם ישראל, לקדוש ברוך הוא של עם ישראל, אלוהי ישראל, אין להם. ראיתי במועיני אנשים שהם התגיירו לשם כך, הם בסוף כלום, או שחיפשו רק את ההנאות שלהם, שיקבלו איזה הנאות מסוימות, ולאחר מכן עוזבים ונוטשים את הכל, או נשארים אם יש להם הנאה להישאר שם במדינה שלהם, הם נשארים, אם לא, מתנדבים. ולפעמים קטטות, לקחת ילד, לא לקחת ילד, כן, לקחת שם מרחם, איזה דברים נוראים. אותו הדבר, גם אנשים, הגויות, שמתחתנים איתם. שם מרחם. אבל אין לנו שנאה. העם היהודי הוא עם האהבה והידידות לכל העולם כולו. אין כאן שנאה, רבותיי. אומרים, מה, לא רוצים לקבל גרים, לא רוצים לקבל... מה זה לא רוצים לקבל גרים? יש תורה... אתה רוצה לפי התורה? אתה לא רוצה, תעשה, תקים עם אחר, לא עם ישראל. יש תורת ישראל, ועל פי זה אנחנו קיימים. הם רוצים חס ושלום לקעקע, להוריד את הבסיס, את היסוד שעלה באומה היהודית עומדת. זה העניין הזה של הנישואים וכל הדברים הללו. רוצים לקעקע את הכל, וזה מה שהם מעוניינים. לכן צריך זהירות, זה מבחן גדול מאוד אנחנו עוברים עכשיו, ולהיזהר מאוד שלא ניקשל חלילה וחס. לא ניקשל, כל אחד יזהיר את עצמו ויזהיר את בני ביתו, שחס ושלום יכולים להיקשל, ואחר כך מי יקום לי עם מרעים, מי יתייצב לי עם פועלי אבן. כל מיני רוחות זרות נכנסות בעם היהודי ורוצים לקעקע אותו. מיליונים של יהודים נכחדו מאיתנו, לא מהנאצים, שחוץ מהנאצים הארורים שהלכו והרגו למעלה משישה מיליון, אבל יש עוד למעלה משישה מיליון יהודים גם כן נכחדו מאיתנו, הפכו להיות גויים גמורים, לא דת, לא תורה, לא יהדות, לא יהודים, לא כלום, נטמעו בתוך הגויים. נאבדו מאיתנו, העם היהודי היה צריך לצמוח ולסגשג ולפרוט ולרבות ולהיות עם, עם גדול ורב, אבל נשארנו מתי מעט, שבע, שמונה, זה מה שבע, שמונה, אנחנו צריכים להיות ככה. עם ישראל היה צריך לצמוח במשך ה-75 שנים האלה, 80 שנה, היינו צריכים לצמוח ולחזור בחזרה להיות עם, עם גדול של, של עשרות מיליונים. אבל נשארנו מתי מעט. ולמה? כי חלק מאיתנו, גם בגויים, גם בארצות הברית, וגם בארגנטינה, וגם בכל המקומות, בצרפת, באירופה, שם מרחם. שם מרחם, יהודים רבים, עשרות אלפים, מאות אלפים, מיליונים של יהודים נכחדו מאיתנו. אז מה רוצים מאיתנו אלה בעלי הרוח הרעה, הרוח הזרה? שרוצים להיכנס, לא, אנחנו נעשה גיור, אנחנו... מה תעשה גיור? תעשה על פי התורה, בסדר גמור, בוא נתשב, נראה, תעשה אותה. זאת התורה של סם משה, יש לך תורה חדשה, תבנה, תמצא מדינה אחרת, לא מדינת ישראל, מדינה אחרת, תקים דבר אחר. אתה רוצה מדינת ישראל, אז מדינת ישראל על פי התורה, אנחנו עם ישראל, מאיפה? מאיפה הזכות שלנו וזכות של הקיום, וזכות שלנו על ארץ ישראל, מהתורה הקדושה בלבד. זה בעצם הטאבו שלנו, זה הטאבו, בזה אנחנו, אתה רוצה לקעקע את הטאבו של עם ישראל, אז תחפש לך מדינה אחרת. כל מערכת הנישואין, חס ושלום רוצים לקעקע אותה, שם מרחם לא רוצה פשוט להזכיר דברים נוראים, הם רוצים להמעיט אותנו, ואנחנו צריכים לראות איך לפרוט ולרבות ולגדול ולצמוח, ולהמשיך להיות עם יהודי, עם נאמן לבורא העולמים. זה מה שאנחנו צריכים להיות. ולכן זה מבחן. יש לנו מבחן גדול לעמוד במבחן. שחס ושלום לא לתת חלה וחס יד לאותם אנשים שהם עומדים חס ושלום לקעקע. הקדוש ברוך הוא לא ייתן להם יהי רצון. תמיד ביקשו, אבל ברוך השם. אנחנו חיים וקיימים עם כל מה שעמדו עלינו. שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. והקדוש ברוך הוא, אנחנו שרים את זה, שבכל דור עומדים עלינו חלותינו, והקדוש ברוך הוא, כולה צועקים בליל הסדר, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. הם צריכים לראות מי מצילנו מידם, יגידו, מי מצילנו, שם רחם, ירחם אמרחם. לכן, אחים יקרים, נשמור על ייחודות, ייחודיות של העם היהודי, נשמור על זה היטב. וזה בעצם מה שאנחנו עושים, ברוך השם. כל המנהגים שאנחנו נוהגים לקראת פסח, 30 יום קודם, קודם הפסח, שואלים ודורשים בהלכות הפסח, כי יש הרבה הלכות, צריך לנקות, צריך לזיל, צחצח, צריך לקנות, צריך להכין את עצמנו. כתוב 30 יום קודם הפסח. חג כזה, לא מצאנו אף חג שעד כדי כך 30 יום, קודם הפסח, שואלים ודורשים בלכות הפסח. למה? ונשינם, ישנם הרבה הלכות. צריך להכין, אדם רוצה באמת שמעשיו יתקבלו לפני בורא העולם, צריך להכין את עצמו. וההכנה היא ודאי לדעת בדיוק את ההלכות, לקיים אותם כתקנם, בפרט שהשנה, השנה נוסף לנו עוד איזה פרטים, מאוד מאוד חשובים שאדם לא יטעה בהם. אבל מצד אחד זה נפלא מאוד, כל הפרטים הללו, בפני שהשנה חליות, ליל פסח חליות ביום שבת, במוצאי שבת, ביום שבת. ולכן כל ההכנות, חייב אדם להכין את הכל לטובתו ולהנאתו. אני אומר, הדרך החשובה והטובה ביותר לכלל ישראל, לכלל ישראל, חוץ מאשר אנשים שבפרטיות הם רוצים ככה לזה, הכי טוב זה ביום חמישי, יום חמישי אם ירצה השם, יום חמישי הבא עלינו לטובה, כל אחד ואחד בודק את החמץ בביתו, ישנם כאלה שיש להם הרבה חמץ בבית, ועולה, יש להם איזה מחיר גבוה ללכת לזרוק את הכל, אבל הם אומרים, אפשרי למכור את זה לגוי. לא שתחפש עכשיו באיזה מוסטפה, אחמד בו, תקח, תקנה. לא. אלא יש הרבנות, בעצם היא עושה שטר. רבנות, הרבנים, הבדצים, כל בתי דין, הצדק. יש שטר הקנאה, שבאים אנשים למי שהוא ממונה על המחירה של החמץ, ואומרים, אני יש לי חמץ בבית, ואני רוצה למכור אותו דרככם לגוי, שתמכרו אתם אותו לגוי על פי הלכה והכל, והוא, זה, כתוב בתורה, לא יראה לך חמץ, שאור, שאור ימצא בבתיכם שבעת ימים. לא יראה לך. מה זה לך? באים רבותינו אומרים, לך שלך, חמץ שלך, אבל חמץ שהוא לא שייך לך, אפילו שהוא נמצא בבית שלך, אתה לא עובר על זה. זה לא שלך. למה? חמץ שמחרת אותו. זה לא משחק ילדים שחושבים, אין מה אתה מדבר בחייך, מה מוכרים, מה זה, הדתיים, מה שהם רוצים. זה הדיבור. זה כל זה יצר רע בשביל להחליש אותם, שלא ישמרו את התורה ואת המצוות. אז מה, הדתיים, הרבנים, מה שרוצים, הם מכור, מכור לך, לא מכור, תשאיר אותו. איזה חס ושלום. זה הכל נעשה על פי ההלכה הקפואה. בכל הצדדים הם הסתכלו החכמים. אך אם בן אדם לא רוצה להשאיר, ברוך השם, לא, יש לו כמה איזה חבילת ופלים, תאכל אותה, תן אותה מתנה למישהו שאוכל אותה לפני כן. בשביל מה? בשביל מה תשאיר אותה? הרי אסור להשאיר שמחה. יש לו איזה חצי בקבוק וויסקי, אדום מה יעשה בו, תן אותו לזה שיקור שישתה אותו, אני יודע. אם יש לו עוד, אבל אם יש לו חמש בקבוקים, שיש מקום. הוא אדם שהוא מערך, הוא אדם משפחה גדולה, ויש לו חברים וידידים, והוא יוצא לחוץ לארץ, יש לו קניינים פה, שם, וזה מביא מהדיוטפרי, מהזה, קונה בזול וזה, אז הוא ויש לו, מה יעשה איתם עכשיו? ילך, יזרוק אותם, ישפוך אותם בזה? לא. אז הוא רוצה להשאיר אותם בבית, רוצה, אבל זאת אומרת להשאיר, לחבות אותם באיזה מקום, ולמכור אותם דרך הרבנות, לא רק זה, כל מה שיש לו שם, כל מיני דברי חמץ, יש לו כל מיני קופסאות של כל מיני עוגיות, כל מיני דברים, פסטות, כל מיני דברים. יש בני אדם שיש להם בבית איזה סטוקים מסוימים, לא צריכים כל פעם בחודש הם קונים, פעם בחודשיים, ונשאר הרבה. עכשיו ילך לזרוק את הכל, הוא לא רוצה לזרוק את זה. רוצה להשאיר את זה לאחר הפסח, אבל מה? אסור לו להשאיר אם אתה משאיר. אז מה תעשה? אז יש אפשרות, תקנו רבותינו. האמת שהתקנה הזאת הייתה, זה לא רק בשביל איזה אדם, התקנה הזאת הייתה בשביל בני אדם שיש להם, יש להם חוויות של בירה, חוויות של כל מיני חמץ, הם מייצרים חמץ, כל מיני פסטות, כל מיני דברים. מה יעשו עכשיו? הכל יזרקו לפני פסח? זה סכומים אסטרונומיים של כסף. מה? אז באו רבותינו, וסידרו כדי שיוכלו לסדר את העניין הזה של המחירה. מחירה שמוכרים את זה לגוי. איפה זה נמצא? נמצא בבית. אבל מה זה לא שלך? במשך כל שבעת ימי הפסח, לא שבעה, כמעט שמונה ימים, של הזה שבעה וזה, הכל זה שייך לגוי. לא שייך לך בכלל. החמץ הזה זה לא שייך לך. נפקה מינה, תשמעו דבר פלא, נפקה מינה השנה הזאת, אם אתה אומר שמתי עשו את הבחירה ואת השטרות ואת הזה ואת הקניין, מתי עשו? אתם יודעים מתי עשו? עשו את זה ביום שישי. אבל יום שישי זה לא יודלת. עדיין אנחנו אוכלים, מי שרוצה, יכול לאכול חמץ. אבל אסור לו לאכול את ה... יש לו חמץ שהוא מחר אותו. זה לא שלך, חביבי. זה לא שלך. יש פוסקים שאומרים שלא כדאי לבן אדם שהוא אחרי שהוא מחר את החמץ. עכשיו בשבת, בשבת עדיין, מה זה בשבת? בליל שבת. ושבת בבוקר, עד שעה, בערך נאמר 10, משהו כזה, עד 9:30, 10, אז מותר לאדם לאכול חמץ. מותר. אפילו שהוא כבר ניקה את כל הבית, וכל הכלים נקיים, וכל הבישולים, כל הבישולים צריך לעשות אותם הכל קשה לפסח. כי במוצאי שבת, יש לך כבר אתה צריך לשבת ליל הסדר. אז מה אתה עושה? אז אתה עושה, עושים את הקציצות לפני כן, מכינים את הכל, כל מיני דגים, שמים את זה או במקפיא, או אפילו במקרר. אפשר לשים את זה במקרר, אחר כך, מוצאי שבת, אתה שם, מוציא את זה, שם את זה על הפלטה, זה מתחמם, או יש לך, אתה מותר במוצאי שבת להעביר מאש לאש, להדליק איזה גז, אבל לא לחבוט אותו, לא להדליק אותו בגפרור, רק העברה מאש לאש, כפי ההלכה, בוודאי שחס ושלום לא יבוא להדליק, אסור להדליק ממש גפרור או מצית, אסור להצית, אם זה גז כזה שאתה לוחץ וזה מצית, או אם זה חשמל שאתה מדליק את החשמל, אסור. מוצאי שבת, אסור, זה יום טוב, זה כמו שבת. יש לו דין של שבת, אבל התירו, התורה הקדושה אומרת, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. אבל לכן, דברים של אוכל נפש, התירה התורה, באופנים מסוימים שאתה יכול לעשות ולבשל, מותר לבשל למשל ביום טוב, לצורך יום טוב, מותר לבשל. מוצאי שבת הוא בא, יש לו איזה מרק מסוים שהוא אוהב, יש לו איזה מרק מסוים והילדים אוהבים את זה. ויש היום מרקים שהם קשרים למהדרין, ממש קשה לפסח, לא חס ושלום, לא מרק, מרקים של החול, של ימות השנה. כי במרקים של ימות השנה, ודאי שיש חמץ גמור. לכן אם בן אדם יש לו איזה מרק עוף של ימות השנה, חייב לחבוט אותו, וזאת אומרת, למכור אותו לגוי, או לחסל אותו מן הבית. זהו, אם אדם יש לו הרבה חמץ והוא רוצה להשאיר, בבקשה תשאיר באיזה ארון, תזכור, איזה ארון שלא תיגע בו יד, משך כל ימי הפסח לא תיגע בו יד. זה לא שייך לך, שייך לגוי, כי מכרת אותו. אתה בא, מקבל קניין, כן, כן, נותן לך איזה עת, כך, קניין, הנה, מכרת אותו, בסדר. מה זה מכרת אותו? אני שליח שלך, כלומר, אותו הזה שליח ללכת שהם ישבו, הרבנים יושבים עם הגוי, ומוכרים לו את החמץ של כל אלה שמכרו, של כלל ישראל, של זה, כל השם נתנו להם, ויש את הכתובת, אם הגוי ירצה את החמץ והכל, יש את הכתובת, בבקשה, אם תרצה את החמץ. זה ביי, זה... לפני כמה שנים, איזה 100 שנה, 150 שנה, משהו כזה, היה פעם איזה גוי אחד שמכרו לו את החמץ. מכרו לו גוי, גוי נוצרי אחד, גם מכרו לו את החמץ. פתאום, בא לרב, מתי? ביום טוב של פסח, בא לרב, ביום הראשון של פסח, אומר לו, תשמע, אשתי שמעה שאני קניתי מכם את החמץ, היא לא מוכנה בשום פנים ואופן, אני רוצה לבטל את כל הקניין. כל הקניין, אני רוצה לבטל אותו. תבטל את כל הקניין. אומר לו, אז הרב, לא יודע מה לעשות. אני רוצה לבטל את הקניין, זה נורא והיום. אז עם ישראל כאילו, עכשיו יש להם חמץ בבית. מה עושים? אומר לו, תשמע, נכון, אבל אני צריך לדבר עם האנשים, צריך לרק, זה ייקח לי בערך איזה שבוע, עד שאני אסוף את כולם, עד שאני אדבר עם כולם, בסדר, תגיד לה, בסדר, עוד שבוע, בטל ומוטל, אני בטל, בינתיים, ברוך השם, כבר עבר פסח, זה כבר בסדר, כן, בטל, בסדר, התבטל, ביטלנו, בסדר, קנינו ממך את החמץ בחזרה, בסדר, גמור, אבל תראו, זה פיקחות של רב, באיזה אופן עושים שלו, בכל אופן, העיקר, רבותיי, בן אדם שיתכונן טוב. הכי טוב לא להשאיר שום חמץ. אם בן אדם, יש לה איזה פרועים, זה דברים, אל תשאיר, תנקה את הכל. אבל אם יש לו, והוא צריך להשאיר, יש דברים שהם תערובת, ספק חמץ, חמץ נוקשה, סוכריות, כל מיני דברים, שהם ספק בכלל אם יש בהם אפילו חמץ או בטל, וזה כל מיני בקבוקים של קולה, של כל מיני דברים, של כל השנה. הוא לא רוצה עכשיו, מה הוא יעשה איתם? תיקח את הכל, תרכז אותם בארון, תמכור את זה, תלך לרב, אתה מוכר את הכל, מוכר את כל החמץ, לא את הכלים, רק את החמץ של, שנמצא בבית. אתה מוכר, ואז המחירה שלך חלה, היא, וזה לא שלך בכלל. מה שיש לך, וויסקי, בירות, יש בן אדם שרוצה, יש לו כמה ארגזי, הוא תמיד מכין, יש לו תמיד אורחים, יש לו ארגזי בירה, מה יעשה? בן אדם יש לו מקולת, מה יעשה? עכשיו ילך, עכשיו יסרוף את כל החמץ שלו, אז מוכר את זה, מוכרים את זה, ולגוי, ואז מוצאי פסח, עבר פסח, ברוך השם, יכול כבר מוצאי שבת, אחריו, יכול בן אדם כבר לאכול את החמץ שלו, את זה. רק עד שבת, זה בסך הכל, זה מתחיל ממוצאי שבת, עד מוצאי שבת, עד מוצאי שבת הבא, ברוך השם, יכול בן אדם. אז זה צריך אדם בכל אופן להיזהר מאוד מאוד, שיזהר שחס ושלום לא ייקשל בעוון של חמץ, זה אחד. דבר שני, עכשיו בשבת, מה הוא יעשה, מה יאכל? תאכל מצות. מצות, המותר לאכול מצה באיזה, יש כאלה שנוהגים לאוכלים מצה מ-30 יום קודם. אבל עם כל זאת, בשבת הזאת אפשר לבשל את המצות, לשים ככה חבילה גדולה של מצות, שים אותם בתוך מרק של ירקות או של זה, שים אותם בתוך, ועל ידי זה, זה נקרא מצה מבושלת. מצה מבושלת, תראה לנכון שעד שיתקרר אחר כך תוציא אותה. כי אם תוציא אותה תתפורר, כדי שיהיה לך לחם משנה, בליל שבת צריך לחם משנה, ביום שבת בבוקר צריך לחם משנה. אבל בליל שבת, לפי דעתו של מרן, מורן ורבנו, מרן הרב עובדיה זצ"ל, אז הוא אמר שבליל שבת אפשר לאכול אפילו את המצות. אפשר לאכול מצות רגילות, לברך עליהם ומוציא לחם מן הארץ, ואין בזה שום חשש. אבל העיקר לכל העם, כי לכל עם חס ושלום בשגגה, כדאי לא להשאיר חמץ בכלל. לא פיתות ולא כלום. אבל יש כאלה מהדרין שמשאירים איזה שתי פיתות, אוכלים אותם באיזה מקום, שלוש פיתות חוצים, כן, מלחם משנה העיקר, וזה, ואחר כך פורים את זה, זורקים את זה לרוח, זורקים בשדות לציפורים, וזה, זה האופן שיעשה, מבטל, הביטול יעשה אותו ביום שבת, בשעה 10:30, 11, יעשה את הביטול, שלא ישכח לעשות, לבטל את החמץ של, אחרי שהוא פירר אותו, כן? אז יבטל כל חמץ שיש לי, אני אבטל אותו ביטול הגמור, כדי שחס ושלום לא יקשל. והעיקר להכין את עצמו לליל הסדר, שמעזרנו עבור כבוד שמו, שייתן לנו את הכוח ואת הבריאות, שנזכה לראות את הגאולה שלמה, כי קרובה ישועתי לבוא. רבותיי, אנחנו קרובים מאוד לגאולה, פתאום יבוא האדון אל ביתו. זה באופן פתאומי, מסיחים דעתנו, אבל פתאום, יאללה, גאולה שלמה, עם ישראל ניגל, בית המקדש שיורד לתפארה, איפה כבשים? יורדים משמיים, מטר של כבשים, וזה עם הסכינים, אז כל אחד פתאום מקבל דעה, איך לשחוט והכל, הכל יהיה. אל תדאגו, כשהקדוש ברוך הוא, הנה עם ישראל יצאו מארץ, לא ידעו שום דבר, פתאום הפכו להיות החכמים הכי גדולים. למה? והשם נתן חוכמה לשלמה, השם נותן חוכמה. כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, השם ייתן לנו חוכמה כדי לנווט עצמנו וכדי להציל אותנו. רבותיי, השבוע יש לנו מבחן גדול מאוד לעמוד, והיא ביום השלישי, לא ביותם כואבים, אלא ביותם שמחים, יום שלישי נכפל בו כי טוב, ושנהיה כפול בעזרת השם יתברך, כולם, כולם ללכת ובעזרת השם להראות קידוש שמו יתברך, שיש עם שבוחר בשם ובתורתו, ולא בכל מיני חס ושלום בני אדם. כל אחד ילך, ובעזרת השם נראה את הישועה הגדולה בקרוב. השם יחזק אתכם, יחזק אותנו, שנזכה בעזר השם לשמוע דברים, שלכין את עצמנו לקראת היום הגדול, יום ישועת ישראל. השם יחזק את הערוץ הקודש, רדיו קול חי, שימשיך להפיץ בבתי ישראל את תורת ישראל ואת מנהגי ישראל ואת דרך ארץ שקדמה לתורה. חזקו ואמצו.
האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע.